טוב, שלום וברכה. אנחנו ככה נעסוק בחלק השני של המגילה, כאשר נקודת המוצא שלנו, אנחנו כבר גם למדנו גם השנה וגם שנים קודמות, אז רוצים לראות בעיקר את כל הגזרה שנפלה על ה-70 שנה וכל המצב הקשה של עם ישראל בדור הזה, אבל ננסו לראות בעיקר את פעולות הישועה, כן, ומה אנחנו לומדים מזה לדורנו. אז קודם כל ככה נתבונן באיזו סגירה, ככה לראות מפרק ה' ואילך קצת מה קורה, איך הדברים מתרחשים, ניתן את ליבנו לראות שאולי יש פה דברים משונים שקורים מפרק ה' ואילך, ואז ככה ננסה לראות מה גרם למהפכה. פרק ה', אנחנו אחרי שמרדכי דוחף את אסתר להיכנס אל המלך אשר לא כדת, ואסתר במסירות נפש, כאשר עבדתי עבדתי, ונכנסת לחצר בית המלך, כאשר זה ברור שזה לכאורה סיכון עצום על החיים, כיוון שזה העבירה הכי חמורה שאפשר לעשות בבית אחשוורוש. אחשוורוש הוא לא חומל גדול על נשים שמסרבות לו כידוע, אבל יש עבירה אחת שהיא הכי חמורה, אחת דתו להמית. מי שנכנס לבית המלכות, יש בזה קריאת תיגר על כל על כל הכבוד של המלכות. להיכנס לבית המלך בלי שזינו אותך, זה בעצם לשים פס על המלך, והדבר הזה הוא חמור כן כדמותו. ולכן יש הרבה דברים, נגיד ושתי, רק בשביל ההשוואה, ושתי שסירבה לבוא אל המלך היה צריך לכנס את יהודי דת ודין כדי להכריע מה לעשות במלכה ושתי, היה בזה שאלה. אבל כאן הפסק דין ידוע מראש, מי שנכנס לבית המלך אין פה עכשיו ברור מהו פסק הדין, אחת דתו להמית, הפסק הוא כבר ידוע מראש, ורק מי שיושיט לו המלך שרבית הזהב וחיה. ולכן נקודת המוצא שאנחנו היינו מצפים שכשאסתר נכנסת לאחשוורוש, אז יהיה או פסק דין ישר, יקחו אותה ישר לגרדום, או חמת המלך תקצור וכולי, ואיך שהוא תצליח להרגיע וכולי. זה לכאורה התגובה הנורמלית שהיינו מצפים, אבל אנחנו רואים שלא כך. ואם ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו ובית המלכות נוכח פתח הבית, ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. עושה את העבירה הכי חמורה בממלכה, נשאה חן בעיניו. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. ואומר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך? עד חצי המלכות והנה תן לך. כבר אנחנו רואים פה איזו התנהגות מאוד מאוד לא מצופה. לא מצפים ממלך שאנחנו יודעים את החמה שלו, חמתו כשנבערת לאן היא יכולה להגיע, ואת הכבוד העצמי שהוא רוכש לעצמו, והנה מי שיקח חדרה לו לתוך המשכן והוא כזה נחמד. מה שאלתך, מה בקשתך, זה לא דבר אמירה שאתה אומר לכל אחד. איך זה קורה דווקא ברגע הזה שבו היינו מצפים דווקא לתגובה הכי חריפה, לאיזה זעזוע, לאיזה כעס כזה גדול, ודווקא שמה פתאום מה שאלתך ומה בקשתך? אז זה שאלה על המלך. השאלה על אסתר היא לא פחות גדולה. אסתר פה מסרה את הנפש כדי שאולי יקרה הנס והוא יגיד את המשפט הזה. לרוב הסיכוי 90% והוא יהרוג אותה, ובעזרת השם מרדכי מכוון אותה ואומר לה יהיה בסדר וזה, וכאן הנה זה קורה הבלתי אומן. הבלתי אומן קורה, והוא שואל אותה מה שאלתך. לפי מה היא נכנסה? כלב הקשר עם ישראל. אז מה הייתה צריכה לענות? שאלתי שתבטל את הגזרה. אז בשביל זה כל המאמץ היה, היא סיכנה את עצמה בצורה נוראית. בשביל שהוא ישאל אותה מה שאלתך והיא תוכל להגיד לו, תבטל את הגזרה. אבל במקום זה, ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. טוב, פתאום עכשיו משתים, מי צריך את המשתים האלה? מה משתים? מה אתך משתים עכשיו? יש לך פה, נתנו לך פה את כרטיס הזהב, לא בטוח שזה יחזור. לא בטוח שזה יחזור. למה את לא מבקשת? נראה פה פספוס גדול מאוד של אסתר. אבל בכל אופן, אסתר מזמנת משתה. אולי היא חושבת שעכשיו המן לא נמצא פה, אז צריך לחכות להזדמנות יותר טובה, שגם המן יהיה. והנה ההזדמנות מגיעה, מגיע המשתה הראשון. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר בשתי היין, מה שאלתך והנה תן לך, מה בקשתך, עד חסי המלכות ותעש. הנה זה קורה. שוב, ברוך השם שזה קרה, הוא לא הסתפק בפעם הראשונה, הוא מוכן עוד פעם, לתת לה עוד צ'אנס, שמי יודע אם יחזור. מה שאלתך, מה בקשתך, עכשיו אין תירוצים, מה נמצא פה, כל ההזדמנות שבעולם, תבקשי, תבקשי שיבטל לגזרה. מה אסתר אומרת? ותומר, ותנס ותומר, שאלתי ובקשתי, אם הצדיק חיים בעיני המלך, אם הלך טוב, לתת שאלתי, לתת ובקשתי, יבוא מלך ואמן, אלא משתי אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. פה זה ממש כבר שאלה עצומה. מה יהיה מחר יותר טוב מהיום? מה זה הפספוס הזה? מי, המשתה נמצא, החשברוש פה, אמן פה, הם שניהם במשתה, והוא שואל אותך. באמת הדבר הזה הוא תמוע לחלוטין. אסתר בעצם זימנה משתה שלם, יכול היה מאוד לעצבן אותו. הוא לא רגיל שעושים לו דברים כאלה, מביאים אותו למשתה ולא אומרים לו כלום, זה תבוא מחר. זה היה יכול להיגמר רע מאוד. והפספוס השני יותר קשה ויותר תמוע מהפספוס הראשון. זימנה את המשתה, הוא בעצם לא אומרת כלום. הוא אומר, תבואו מחר, מחר יעשה את דבר המלך. דבר מאוד מאוד קשה ותמוע. טוב, אנחנו ממשיכים. אז באמת מזמנים את, 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 את החשבוש והאמן למחר. משום מה, טוב, אמן עכשיו, אמן והחשבוש יוצאים מהמשתה, וכל אחד פה יש לו תגובה אחרת. אמן שמח וטוב לב, בדרך הוא את מרדכי, מתעצבן, כן, מחליט לעשות לו עץ. החשברוש, בלילה הוא נדדה שנת המלך. למה? מה קרה? מה היה שם שקורה למלך הזה? הוא לא מסוגל לישון בלילה. למה? הוא קורא לה, כן, מגלגל בפעמון שקורא לעבדים שלו באמצע הלילה, כולם באים בחופזה, זה פחד פחדים המלך הזה, הוא עורף ראשים, הוא אי אפשר להתעסק איתו. באמצע הלילה, למה הוא לא יכול לישון? אולי הוא רוצה להרוג מישהו, אולי הוא רוצה להתחיל מלחמה, אומר להם, תשמעו, אני לא יכול לישון טוב בלילה. למה? אולי יש מישהו שעשה לי טובה ולא החזרתי לו טובה. מה? לא, אני לא יכול לישון בלילה. אולי מישהו עשה לי טובה, אבל החזרתי לו טובה. כן, יש הרבה אנשים כאלה, אתה הרגת אותם. ממתי אדם, הבן אדם הזה לא יכול לישון בלילה? כי שמה מישהו עשה לו טובה והוא לא החזיר לו טובה. הוא למד בתלמוד תורה שצריך להחזיר טובה, נכון? הרי מרדכי לפני כמה שנים עזר הדבר, בכלל לא עניין אותך. גלגלת אותו מכל המדרגות, כתבו על זה בזה חצי משפט. פתאום לא יכול לישון בלילה. נדדה שנת המלך. העבדים מסתכלים אחד על השני. לא מבינים? מה זה הדבר הזה? מה זה התופעה הזאת? לא יכול לישון בלילה? טוב, מביאים את ספר הזיכרונות. ספר הזיכרונות זה... אתה מבין ספר הזיכרונות? שרוצים להיזכר על כל... פותחים את כל העבר. מישהו פה מתחיל לבדוק את עצמו. בודק את כל העבר, מה היה שם, מה היה שם, בודק את כל השלבים בדרך וזה, ואז מה? מצאו, וואו, הנה, יש פה מישהו. מה נעשה למרדכי על זה? לא נעשה עם עוד דבר. עכשיו אני יכול לישון בלילה, ברוך השם. ידעתי, ידעתי, זה סיפור הצדיקים יש לבוא, כן? זה מישהו שיכול לישון בלילה כי הוא לא יחזיר טובה תחת זה. טוב, מאוד משונה הלילה הזה. בדיוק מגיע, אמן. אמן מגיע. טוב. אמן זה החבר הכי טוב של החשברוש. זה בן אדם שהחשברוש נתן לו את הכל, וציבה שהשתחוו לפניו. זה כאילו הוא שפוט גמור של אמן, זה מספר שתיים של הממלכה. אומר לו החשברוש, תגיד לי, מה יעשה לאיש הרי מלך בעיקרו? ואמן שם מפליג, כי אמן בטוח, ואמן צודק בזה שהוא בטוח. שהכוונה אליו. למי יחפוץ המלך לעשות יקרתו ממני? זה ברור. אומר לו המלך, מצוין, מהר ועשה כן למרדכי. למה? אתה רוצה לצ'פר את מרדכי כי לא נרדמת בלילה. אוקיי, בסדר. אבל למה להשפיל את החבר הכי טוב שלך? מה זה הדבר הזה? איך אתה לוקח מספר שתיים בממלכה, הופך אותו להיות איזה סמרטוט שעומד לפני, ככה יעשה לאיש, כזה. עבד עבדים מתבזה לעיני כל הממלכה. מה קרה? מה קרה שהמלך הזה פתאום לא סובל את המן? ופתאום מייקר כל כך את מרדכי, לא יכול לישון בלילה אם הוא לא, אם הוא לא יעשה לו טובה. מה קרה שם? לכאורה לא קרה כלום. אבל קרה משהו. מישהו פה התחיל להתהפך. פה זה נהפוך הוא בראש של המלך הזה. טוב. זה לא רק המלך. המלך משפיל את המן. כן? בסדר? עושה לו סיבוב בכל העיר. ואז מגיעים למשתה השני. למשתה השני. אסתר סוף סוף מיזם מה שנקרא לחשוף את כל הקלפים. עד היום היא לא אמרה את המה ומולדתה, ומעכשיו כן. בשבועיים, למה עכשיו כן? מה השתנה? אבל עכשיו אומרת אסתר, זהו, אני עם ישראל, ונמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אחשוורוש בהלם. מי הוא זה ואיזה הוא השם אל העולי בו לעשות כן? מי המנובל שחתם על דבר כזה נוראי? אתה? מה זה מי הוא זה ואיזה הוא? אתם שמו לב, מה קורה למלך הזה? הבנים מסתכלים אחד על השני, הוא לא מאופס כאילו. אבל לפני כמה ימים, אתה בעצמך, המן בא אליך, רצה להשמיד להרוג, נתת לך כסף, אמרת לו בחינם, בחינם. קח אותם. פתאום הוא בהלם, מי הוא זה ואיזה הוא? מלא עולי, בוא לעשות, מי יעיז לעשות דברים כאלה? אתה מזועזע. שונה מאוד. טוב, אומרת לו אסתר, כן, המן הרע הזה, ו... כן, המלאך כמעט הצביע עליו, בסוף הצביע על המן, וטוב, אחשוורוש, לא יכול להאמין שיש לו רשע כזה תחת המלכות, הוא הורג את המן. הכל פה מאוד בשונה. בכל אופן, הורג את המן, סליחה, שכחנו שם הקטע באמצע, כמובן, ידידנו חרבונה. חרבונה, הוא היה אומר חזל במפלגה של המן, נכון? הוא מהחבר של המן, עזר לו להכין את העץ, כן, דקה כזה, כן. פתאום, כשהמלך מתחיל להתעצבן על המן, חרבונה מצביע כמו זה שטינגר קטן, המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן וזה. גם חרבונה התהפך. לא רק המלך התהפך, ומתחיל לדבר טוב על מרדכי, ומתחיל לשנוא את המן, ולא מסוגל להבין מי, איך יכול להיות שעושים פה רצח עם. ופתאום גם חרבונה מתהפך, יש פה, כולם מתהפכים פה בלילה הזה. טוב, אחרי תליאתו של המן, אנחנו כבר בפרק ח', כבר אחשוורוש לגמרי נתן את בית המן למרדכי, ונתן את הטבעת. הוא לא, יש לו משהו עם הטבעת, כן, הוא, אם לא לאמן, נותן את זה למרדכי. הטבעת זה סמל השלטון, זה הגה המלכות. מה אתה נותן את הטבעת כל כך מהר, או לאמן, או למרדכי, הוא משחק עם הטבעת. טוב, בכל אופן הוא נותן את הטבעת, שנראה שבאמת עבר איזו מהפכה, אבל אז מגיע השלב הקריטי. אסתר בפרק ח' הולכת עכשיו להתחנן אל המלך לבטל את הגזרה. מכיוון שמה מתברר? שלמרות שהמן כבר על העץ ולכאורה הכל בסדר, לא הכל בסדר, מכיוון שהגזרה עדיין קיימת. אם הגזרה עדיין קיימת, זאת אומרת שיש סכנת כליה נוראית על עם ישראל. הגזרה משמעותה שביום אחד, ב-י"ג מאדר, כל גויי העולם, האנטישמים ושונאי ישראל, יש להם יום כיף כזה. כל אחד לוקח את הגרזן ואת הכלי המשחית והולכים להרוג את היהודים של השכונה, כל אחד במקומו. פעם כמה הפנינג כזה עושים לחבר'ה, כן? עכשיו זה לא צריך, זה כיוון שהמלך חשוב שהוא שולט על כל העולם, אז לא צריך פה להשקיע ברכבות ואת האגזים, זה שיטות פרימיטיביות, אלא פשוט עשה זאת בעצמך, כי זה השיטה. וכולם ביום אחד, ב-י"ג באדר, פשוט הם חיכו את עם ישראל. הגזרה הזאת כבר יצאה, נכתבה, נחתמה בטבעת המלך ונשלחה. ואסתר יודעת שזה עכשיו כולם כבר מתכוננים לאדר. ואז אסתר נכנסת כדי לבטל את הגזרה. זאת אומרת, אמן על העץ, אבל זה לא אומר כלום. הגזרה עדיין קיימת. אנחנו בטוחים שעם ישראל בשלב הזה מאוד מאוד מסתכל כולם בתפילות עצומות לראות אם אסתר תצליח. והגזרה הזאת זה מרחף על ראשנו, סכנת שמד. אסתר נכנסת, ואנחנו בפרק ח', ותוסף אסתר בפרק הפסוק ג' ותדבר לפני המלך לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים ואם הצדיק כן לפניו וכאשר הדבר וכולי ייכתב להשיב את הספרים מחשב את המן ולמדת הגגי להשיב את הספרים תבטל את הספרים, תבטל את האגרות הראשונות מה התשובה של המלך? ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר קודם כל, תראו, כבר הלכתי לקראתכם ובאתי לכם וילה, את בית אמן, כבר טוב. ואותות עלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב ביניכם, בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אחרי כל המילים היפות, מה בסוף המלך הזה אומר לאסתר? לא משנה כלום. אני לא הולך לשנות את הגזרה. קיבלתם בית אמן, קיבלתם צ'ופרים. את הגזרה אני לא יכול לשנות. למה? כתב אשר נכתב בטבעת המלך, אין להשיב. בג"ץ שושן קבע, אין פסקת ההתגברות. קבוע, לעד. זהו, ככה זה. טוב, מה עושים? אומר לך שורך, אני מצטער, כתבו על היהודים כתוב ביניכם. את יודעת מה? תכתבו עוד איגרות. מה תכתבו באיגרות השניות? מה שאתם רוצים. כתוב ביניכם. בתנאי שזה לא יסתור את האיגרות הראשונות. זה פסק דין חלוט. אתם יכולים להוסיף עוד משהו. מה אתם יכולים לכתוב? לא יודע. מה אתם יכולים לכתוב? יכולים לכתוב מה שאתם רוצים, כתוב ביניכם. אבל באמת גם לא ישנה מה תכתבו. מה תכתבו? מה כתבו באיגרות השניות? שנתן המלך היהודים בפסוק י' אשר בכל עיר ועיר להיקיים ולעמוד על נפשם. להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה צרים אותם. זאת אומרת, כל חיל עם ומדינה מצווים עדיין להרוג אותם. ואפילו זה מקבל אישור, וזה לא הולך להשתנות. מצוות עשה. אבל עכשיו יש תוספת חדשה בבג"ץ החדש, שהיהודים יכולים גם להיקהל ולעמוד על נפשם. הכוח, תודה רבה. יפה מאוד, זה מאוד מרגיע, נכון? שכל העולם נגדנו, ואנחנו מותר לנו להגן על עצמנו. מה יעשו יהודים שנמצאים בשושן, חסרי מדינה וחסרי צבא? איך הם בדיוק יגנו על עצמם? יזרקו סטנדרים על הגויים? כל העולם נגדם, כולם ביום אחד מצווים להשמיד, להרוג ולאבד. מה זה הדבר הזה? מה זה? זה מה? המלך הזה הוא בעצם, עם כל הזה, לא הולך לעשות שום דבר. ועכשיו אנחנו הולכים לכתוב איגרות. איך אסתר יוצאת מהשיחה הזאת? יוצאת לעם ישראל, שואל אלוהים, נו, הצלחת? ביטלת? הוא עשה משהו? לא. אז מה הוא אמר לך? אנחנו יכולים להגן על עצמנו. מדהים. וכי באיגרות הראשונה היה כתוב שאסור להגן על עצמם? לא. זה פשוט לא רלוונטי. מה זה יעזור אם יגנו על עצמם? מה הכוחות פה בכלל? זה המצב של פרק ח', אחרי שאסתר מנסה לשנות את רוע הגזרה ולא מצליחה, ומקבלת איזשהו צ'ופר גדול. יכולים לכתוב, אבל אחרי כותבים איגרות חדשות. כותבים איגרות חדשות. ב-23 לחודש 12, סליחה, ב-13 לחודש 12, לא, סליחה, בחודש סיוון, דילגתי על הפסול, ב-23 בחודש שלישי בחודש סיוון, כותבים איגרות שניות. זאת אומרת, האיגרות הראשונות כבר נשלחו. עכשיו כותבים איגרות שניות. ובאיגרות השניות מה כותבים? שהמלך נותן ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. אז עכשיו כולם יודעים, טוב מאוד, שהמלך הזה לא שינה את דעתו, וביום אחד כל הגויים מסוימים להרוג את היהודים, והיהודים יכולים לעשות להתגונן. אם היינו עכשיו מקבלים את האיגרות האלו, מה הייתה התגובה הנורמלית שהיינו מצפים מעם ישראל? פחד, תפילו, שק ואפר, נכון? זה המצב. אבל מה קורה במגילה? קורה דבר פלאי לגמרי. בואו נקרא, אנחנו בפרק ח', מה קורה כאשר פצ'גן כתב הדת ניתן בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, להיות היהודים עתידים ליום הזה. הדת ניתן בשושן הבירה, פסוק ט"ו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. לא הבנתי. מה הוא יוצא בלבוש מלכות? עכשיו צריך לבוש שק ואפר. עכשיו עדיין אנחנו לפני הגזרה, הגזרה עדיין קיימת, אנחנו לפני המלחמה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. איך זה יכול להיות? יש פה זירת שמד על עם ישראל. היא לא השתנתה, לא הבנתם. אמרתם במשתה פורים. איך? מה אורה ושמחה וששון בעיקר? עוד לא התחיל הקרב. אורה ושמחה וששון בעיקר. בשלב הזה. דבר מופלא. ולא רק היהודים פה קצת תשתגעו, אלא בכל מדינה, מדינה, בכל עיר, מקום אשר מדבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, הם עושים משתה. ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. כל הגויים הארו לו את המדשניקס, כאלה, והם בפחד, הוא שכל אחד מתקבצים לבתי חב"ד, אני, סבתא שלי הייתה יהודייה, אני חובב יהודים מגיל צעיר, והם מתייעדים, כולם מפחדים, ממי אתם מפחדים? ממי אתם מפחדים? עם חלש, קטן, מפוזר, מפוזר, מפורד בין העמים. נפל פחד היהודים עליהם. פסוקים האלו אפשר לקרוא רק בפורים. אנחנו קצת ננסה קצת זה, אבל זה פשוט דבר פיבי. נהפוך הוא. זה מתחיל אצל אחשוורוש, זה ממשיך אצל חרבונה, זה ממשיך אצל היהודים, וזה נגמר אצל הגויים. פילי פלאות, וגם. מה קורה פה? טוב, אז אנחנו צריכים להבין מה היסודות, הישועה העצומה והנסתרת והבלט והבאמת פלאית שקרתה פה, וזה רגע אחד שהוא איזה משהו, איך כתוב, להיות היהודים עתידים ביום הזה. יש איזה משהו עתידי פה שקורה. משהו שהוא באמת לא בסדר גודל רגיל ונורמלי. והכל מתחיל באותה הכנה שמרדכי רומם את אסתר, ובפסוק ותלבש אסתר מלכות. ותלבש אסתר מלכות, חז"ל אומרים על הפסוק הזה במקור 12 שלכם בדפים, ותלבש אסתר מלכות בגדי מלכות מבעילי. מה זה ותלבש אסתר מלכות? בגדי מלכות. חוץ מזה, למה היא צריכה לבוש בגדי מלכות? היא הרי לובשת אותם כל הזמן. לא, לא, לא. היא לבשה מלכות, לא בגדי מלכות. מלכות. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, מלמד שלי בשתה רוח הקודש. כתיב אחא ותלבש תיבתם ורוח לבשה את המשי. יש דעה נוספת בחז"ל, שהיא לבשה מלכות ישראל, שכאשר כן היא נזכרה בכך שהיא צאצאית של שאול המלך. היא לובשת מלכות, זאת מדרגה. אסתר לובשת את מדרגת המלכות. לא את בגדי המלכות, את המלכות העליונה, את המלכות האלוקית, את מלכות ישראל. מרדכי בעמל גדול, מרדכי בדור הצדיק של הדור הזה, שהוא יודע שפה יש רגעים קריטיים, שבהם הלבנה מסתתרת. אנחנו יודעים שעם ישראל, כן, נמשל הלבנה. הלבנה יש לה, כן, זמנים שבהם היא נגלית ומופיעה בצורתה הגדולה והגלויה, סופגת מאור החמה, שזה אור השם, ויש פעמים שהלבנה מסתתרת, ואנחנו נמצאים בדור כזה, שהלבנה מסתתרת. מסתתרת באופן כזה שעם ישראל משתתף במשתה ואיבד את כל הגאון המלכות שלו ואת כל קומת הכבוד האלוקית שלו, והכל נמצא בצורה כל כך שפלה, ויש גזרה לא מלמטה, גזרה מלמעלה על עם ישראל. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, אומר התרגום, ידע את הסודות האלוקיים שגילה לו אליהו, שמלמעלה בעולמות העליונים נגזרה גזרה על עם ישראל, כיוון שהשתתפו במשתה אחשוורוש, כיוון שלא עלו לבית המקדש בהצהרת כורש. יש פה עם שאיבד לגמרי, נסתר לגמרי. ובתוך סתר המדרגה הזה, מרדכי מלמד אותנו את סוד התחדשות הלבנה. התחדשות הלבנה. אסתר נקראת אסתהר, נכון? אסתהר זו הלבנה. ואסתר היא בדור הזה אישיות שמבטאת את הלב של עם ישראל. היא הלב של עם ישראל בדור הזה. יש בה איזה מימד כללי, אין לה אב ואם. היא לא אישיות פרטית. יש בה איזה משהו שעיני כל ישראל נשואות אליה. ולא רק עיני כל ישראל. נושאת חן בעיני כל רואיה. יש משהו בנשמה הזו שהוא כללי, שהוא פנימי, שהוא נושא חן, שהוא נסתר, שהוא עמוק. ואסתר הזאת היא משקפת את המדרגה של עם ישראל. כרגע היא שבויה בבית אחשוורוש. נמצאת שם וסובלת בענקת אסיר את כל הזוהמה של מלכות אחשוורוש. ומה אפשר לעשות? נמצאת שם כשבויה, ובעצם מבטאת את מדרגה של כל עם ישראל. הלבנה שבויה, הלבנה לא מגלה את אורה. ענה יהי עולם בלי ירח. אם הלבנה לא תתגלה, לא, אור החמה לא יאיר בעולם, והעולם הזה יחשך, ואורו ירד, לא יהיה לו אור. לא, אין דבר כזה. יש סוד התגלות הנשמה. התגלות הלבנה. הלבנה חייבת להתחדש. וכשהלבנה תתחדש, ותלבש מלכות, היא תחזור למדרגה האמיתית שלה, ותחזור לרוממות האמיתית שלה, היא תחדש איתה את כל המציאות. כנסת ישראל זה האור האלוקי שנמצא פה בתוך העולם. והאור הזה נמצא בתוככי עם ישראל, בנשמה הפנימית של עם ישראל. יש לו עיתים שהוא מתכסה, יש לו עיתים שהוא נחשך, וזה מבלבל אותנו. זה נראה שהאומה הזאת היא כבר מתבלבלת, ומשתתפת בכל מיני משתים הזויים שלא קשורים אליה. אבל צדיקי הדור כמרדכי, הם יודעים שזה עניין של גילוי אורה של כנסת ישראל. אם כנסת ישראל תגלה את אורה, כל התיקון, כל הגאולה...
הרב, ככה, הרבנית, אולי לדעת אותה מפתח שלה, אולי
הרב מפתח שלה. מדרש מפתח.
מי
שראתה
אולי
לך
לשבועה.
ראתה? אנחנו גם מחפשים את המפתח לגאולה של כנסת ישראל. מרדכי אומר לאסתר, תקשיבי, את שורש הגאולה. תלמידי חכמים עניינם לרומם את כנסת ישראל. הם לא יכולים להביא לבד גאולה. אבל כנסת ישראל, נשמתה הפנימית של ישראל, היא תתרומם למדרגת גאולה, זה עומק התיקון ועומק הישועה. עם ישראל בדור הזה הוא לגמרי איבד את זה, מה שנקרא. איבד את, 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 את כבוד המלכות שלו. הכל במחשבות קטנות של בוא נשרוד במשתים של הגויים, בוא, כן, ונהיה נחמדים ויואבו אותנו, והכל כזה בשפלות כזאת קטנה. ומרדכי אומר לאסתר, את תתחיל לשנות את זה. וכשאת תתרוממי למדרגת מלכות, ותהי מלכה באמת, אבל לא מלכה של המלך התחתון, התמה הזה, מלכה של המלך העליון. את מלכה של המלך העליון. תביני מי את? מי את? לזעזע שמיים וארץ. מהי נשמת כנסת ישראל? איזה אור מלכותי של מלכות השם. את הראיה של הדוד. את המלכה של המלך, המלך הנשגב. את בת מלכים. אין יותר שפלות. את יוצאת מהגלות. את מתרוממת. את מחדשת את עצמך. את מתפלל זקיפות קומה של עם ישראל האמיתי, המלכותי. ואז גם תוכלי להגיד מי את? שאת מייצגת את עם ישראל. עד עכשיו לא, מרדכי לא נתן לה להגיד שהיא מעם ישראל. כי זה בגלל שהגויים רוצים, נכון? שיהיה כאלה שפלים כאלה וכנועים כאלה. וזה עם ישראל, השפל והכנוע. לא, לא, לא. ככה אי אפשר להגיד שאנחנו עם ישראל. מרדכי לא הרשה לה להגיד שהיא מעם ישראל. אבל כשאת תלבשי מלכות, זה יהיה הכרה מהו עם ישראל. וכשאת תכירי ותפגיני ותקריני, תקריני קודם כל בתוכיות נשמת ישראל, כי את הלבנה של הדור הזה. ואת תקריני את מלכות השם, ותזכרי ותתרוממי. וכולם ידעו, היא נכנסה לו אשר לא כדת. היא נכנסה לו לתוך הזה, היא לא סתמה עליו, היא לא רואה את המלך התחתון. היא משועבדת למלך אחר לגמרי. היא קובעת את הכללים, אשר לא כדת, לא לפי הכללים של המלך התחתון, לפי הכללים של המלך העליון. את תראי שהכל מתהפך. כי משם הכל מתחיל. משם הכל מתחיל. כשכנסת ישראל לובשת מלכות. למקום הזה מרים מרדכי את אסתר, והמקום הזה מרדכי נכנסת. אסתר נכנסת, וכשאסתר נכנסת, יש פה עכשיו באמת דברים פלאיים שקורים. בואו נקרא שני מקורות, יסבירו לנו קצת, זה באמת דברים שקשה, אבל הפלא הזה ראינו אותו בפסוקים. איך הוא הולך ויוצר פה מהפכות. מאיפה הכל מתחיל? מהמדרגה הפנימית של אסתר. נקרא שני מקורות. אחד, קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, פירוש על המגילה ועל הפרשות, פירוש נפלא. נסביר לנו מה קורה שם כשאסתר לובשת מלכות, והשני במהר"ל כהמשך לדברים. בסדר? בואו נראה. מקור 11 אצלכם. לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה. תיבת מלפניו ומיותר. לבקש על המה. מה זה מלפניו? והנה יבואר כי אחשוורוש היה רשע יותר מהמן, כי המאמר חז"ל, ולא היה בדעת אחשוורוש לדבר טוב על ישראל. וציווה מרדכי לאסתר, שהיא תבוא לפני המלך, היא תבוא לפני המלך איך? במדרגת מלכות, במדרגת כנסת ישראל העליונה והשלמה. ובוודאי אם אסתר ייכנס השכינה, כי הרב אומר באורות שכנסת ישראל היא השכינה, ואסתר בדור הזה היא נושאת על גביה את היכולת לרומם את עם ישראל למדרגת השכינה שמתעוררת. השכינה מתעוררת מרבצה, מתרדמתה. אם אסתר ייכנס השכינה, כאשר היה באמת, ואולי על ידי זה יקלוט אותו רשע איזה בהירות ממנה, משהו יטלטל אותו, משהו יחדור אליו, משהו יהפך אותו, להפך רצון שלו, שידבר טוב על ישראל. וזהו הרמז לבקש מלפניו על עמה, בזה שהיא תהיה לפניו, לפניו, לפני אותו רשע, ואותו רשע יסתכל בה, ויקלוט אז בהירות, וידבר טוב על ישראל. רב לוי יצחק אומר שכשאסתר תתרומם, אחשוורוש יתהפך. מדוע? למה זה כך? זה דרך אגב קשור לכל הסיבה שמרדכי רצה שהיא תיכנס שלא כדת. כי את תיכנסי כמלכה, כמלכה של המלך העליון. וכשעם ישראל לובש מלכות אמיתית, אומות העולם מתהפכים ביחסם אלינו. כשאנחנו שפוכים, שפופים, נמוכים, מגומדים, אומות העולם יודעים לדרוך עלינו והם עושים את הסיבות האנטישמיות הכי גדולות איך לבזות את ישראל. אבל כשעם ישראל לובש מלכות, אומות העולם מבינות את מקומם. והן מבינות שמלכות ישראל היא המלכות האמיתית, ובהתאם לכך הכל משתפל, הכל משתנה. בואו נשים את דברי המהר"ל. אומר המהר"ל במקור 13, המהר"ל ידבר על המשתה השני כבר. במשתה השני, לפי חז"ל קורה דבר מעניין. ברגע שאסתר מגלה מי, הוא בעצם מתגלה א' עם עם ישראל, ב' שהיא צאצאי של שאול המלך. אחשוורוש כבר מבין שיש לו פה עסק עם מלכה. דרך אגב, רק בפסוקים האלה הוא מתחיל לקרוא לה אסתר המלכה. ואז כתוב שם בפסוקים, ויומר המלך אחשוורוש, ויומר אל אסתר המלכה פעמיים ויומר. למה? אומר המדרש, כי עד עכשיו הוא דיבר איתה באמצעות מתורגמן, איש אמצע כזה, כי לא לכבודו, הוא מלך, הוא מדבר עם אסתר, אבל אחרי שהוא מגלה שהיא מלכה, הוא מסלק את המתורגמן ומדבר איתה באופן ישיר. לכן כתוב ויומר ויומר, עכשיו הוא מתחיל לדבר איתה באופן ישיר. והמהר"ל לומד מפה משהו מהותי, משהו עקרוני. אומר המהר"ל, ונראה כלדברי חז"ל בא להשמועינן, מה שאמר ויומר ויומר שני פעמים, שאתה היה מדבר איתה בעצמו. היינו שלא הייתה ראויה שתבוא הגאולה, כי אם על ידי שהיה לאסתר חיבור גמור אל המלך אחשוורוש. דברים מאוד מפתיעים. המהר"ל לא מתכוון לומר חיבור ממש של אהבה, אלא חיבור ממש של השפעה. אסתר תצליח לחדור את ליבו של אחשוורוש, ולייצר שם איזה שינוי, איזה מהפכה. כמעט שהיא התהפכה, אז גם הוא מתהפך. וכשיתהפך אחשוורוש, יהיה בזה התחלה של שינוי. חיבור גמור למלך אחשוורוש, וזהו כאשר היה מדבר עם הפה אל פה, לא על ידי מתורגמן. אבל על ידי מתורגמן איזה חיבור גמור? כי אחשוורוש כל כך רשע היה. לא, אתה לא היה צדיק. ובכל זאת, והיה נוטה לאמן הרשע לגמרי, כמו שהתבהר גודל רשעותו על ידי אסתר שהיא צדקת, הגיע לו הסילוק מן הרשעות בדבר מה. בואו נסביר את הדברים, והדברים הם מאוד מאוד חשובים. יש לנו פה שלוש גורמים. יש לנו את אמן, אחשוורוש ואסתר, או את מה שהם מייצגים בעצם, את עם ישראל, את כנסת ישראל, את אומות העולם, שזה אחשוורוש, ואת עמלק, שזה הרשע. הרשע, כמובן שיש לו אג'נדה מאוד ברורה, ולשם הוא רוצה לקחת את כל המציאות, את כל החיים. ועם ישראל, יש לו מלכות הפוכה. מלכות של הקודש, מלכות השם, מלכות הטוב האלוקי בעולם. ובאמצע אומות העולם. אומות העולם מבטאות את המדרגה של העולם הזה. לאן העולם הזה ייתה? העולם של החומר, העולם של הטבע. עולם החומר במהותו מחפש הובלה של חיים. לאן יובלו כל החיים האלה? מה תהיה המלכות? מה תהיה המגמה? לאן זה ילך כל הדבר הזה? והכלל הולך ככה. כשעם ישראל רדום, אז אומות העולם נשלטות על ידי המן. על ידי הרשע. עולם החומר במהותו, הוא לא יודע להוביל את החיים, הוא צריך הובלה. מה תהיה התפיסה? מה תהיה המגמה, האג'נדה, הזהות שתתלבש על העולם הזה? איך שאמן מזהה שיש פה מלך שאפשר להשתלט עליו, וככה זה בחיינו. אם עולם הטבע, עולם החומר, לא מקבל הובלה מהקודש, הוא מקבל הובלה מהתרומה. כי בעולם שלנו אין חומר ניטרלי. אין דבר כזה. זאת אשליה. אין טבע, בטבע האדם, שהוא סתמי. סתם. סתם משתה. לא, אין סתם משתה. אם זה סתם משתה, אז בסוף ירצחו שם מלכה. אין דבר כזה. סתם. עולם החומר, עולם הטבע של אומות העולם, הוא מחפש הובלה. וההובלה מתבטאת בטבעת של אחשוורוש. אחשוורוש צריך לתת את הטבעת. הטבעת הזו שמבטאת, הוא שייך אל כל עוצמות החיים, ואל החומר, ואל העושר, ואל... אבל מה עושים עם כל זה? מה המגמה של כל זה? כשעם ישראל רדום, נוצרת סימביוזה מאוד מאוד מסוכנת בין החומר והטבע לבין עמלק והרשע. והעולם, מעולם חומרי סתמי, הולך ומתדרדר לעולם שפל, לעולם תמה, לעולם רשעותי. כי בצד השני אין את הקוטב ההפוך. אין את האלטרנטיבה בכלל. אין מלכות של קודש. ממילא המלכות הולכת והופכת להיות מלכות של רשע. עד השלב שאסתר תלבש מלכות. ברגע שאסתר תלבש מלכות, ברגע שעם ישראל נזכר במלכות הפנימית שלו, בעוז הנשמתי שלו, בזה שאנחנו עם השם ולא באנו לפה להיות איזה קישוט רוחני בעולם הזה. אלא להוציא לפועל את המגמה המלכותית האלוקית של בני בכורי ישראל, של מלכות הקודש, וזה מרים אותנו אלפי מדרגות. ההכרה הזאת, זה הישועה של פורים, ההכרה מי אנחנו באמת. מי אנחנו, מי הלבנה הזאת? מי הלבנה הזאת שרק היא יודעת לקלוט את האור האלוקי העליון? שתפסיק להשתפל ולא להאמין בעצמה, שתתחיל לברר מה, לאיזה מגמה היא שייכת, לאיזה מלכות היא שייכת. מרדכי מרומם את אסתר, ואסתר בדור הזה היא הלב של עם ישראל, היא הלב של כלל ישראל, היא הסהר, היא מתרוממת להיות מלכה. וכשהיא מתרוממת להיות מלכה, היא נכנסת כמלכה. היא פולשת למלך הזה, עצם השדר הפנימי הוא, אני לא משועבדת אליך, יש לי מלך למעלה. והעוז ומראה הפנים כשהלבנה במילואה, ואיש, ואיך כתוב, אסתר נושאת חיים בעיני כל רואיה. יש שם איזה משהו שהחשברוש רואה מלכה. וכשהוא רואה מלכה, הוא מדבר כמו שמדברים למלכה. מלך אסתר המלכה, מה בקשתך? זה לא משפט של מלך, זה משפט של מלצר. לא בדיוק, הוא לא עכשיו את זה, אבל הוא יודע שיש פה מלכה. כי היא לבשה מלכות. כי היא באה בשם כלל ישראל, היא באה בשם כל הדורות. היא באה בשם אברהם אבינו, בשם בר כוכבא, בשם שמשון ויהושע, וכל כלל ישראל צם עליה. שלושה ימים, זה לצום שלושה ימים, לילה ויום. עם ישראל כולו נותן כוחות אדירים, נשמתיים, מכוחו של מרדכי, שמרומם את אסתר, להכיר מה אנחנו, בלי שום ירידה, בלי שום קרל וסרק. והכל תלו, כל הישועה תלויה שם. כשעם ישראל יודע מי. כשעם ישראל יודע מי. מה בקשתך? חכה. ואסתר לא ממהרת, היא לא תתחנן בפתח של המסדרון שיבטל את הגזרה, כי ככה לא מדברת מלכה. אסתר אומרת לו, תקשיב, אתה והחבר שלך, אצלי מחר בארבע במשרד, בסדר? ניפגש. מה זאת אומרת אסתר? אני אף פעם לא, באים אליי, אני אף פעם לא מוזמן למשתים אחרים. הבנתי, ובכל זאת אני אומרת לך, מחר בארבע אצלי במשרד. במשתה שלי, לא במשתה שלך. מלכה? מי במשתה של מי? מי פה שייך אל ההובלה האלוקית של העולם? אל מסתרי המציאות? אל האנוכי אסתר אסתיר? מבין שהקדוש ברוך נמצא איתו בעומק השפל של השפל. ומשם תובה חוטים, שהחוטים האלה מגיעים לסתרו של עולם, ויורדים פה לתת תוקף ועוז, להתחיל לנהל את העולם על פי רצון המלך העליון, ולא על פי המלך התחתון. מחר אצלי בארבע. אוקיי, טוב, מגיעים. המלכה אמרה, המלכה אמרה. טוב, המלכה יושבת. מגיעים, או, בבקשה, בואו, 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 בבקשה. המלך יושב פה, המן יושב פה, לא, לא, תתחלפו, יחבו, אתה תשב פה, אתה תשב פה. מסוים, מלכה. כן, אז אנחנו במתח. אני רוצה להגיד, מה המטרה? מה הסיבה של המשתה? למה באנו? מה בקשתך? אבל עכשיו לא כל כך מתחשק לי להגיד. תבואו מחר. בוא תשעה. עכשיו לא, לא, לא מתאים, לא, זה לא באוויר. זה לא, לא מובן, אנחנו לא עושים לנו דברים כאלה, אנחנו פה אנשים החשובים, אנחנו פה מנהלים את העניינים, אנחנו... כנראה לא הבנתם, עכשיו לא מתאים, מחר באותה שעה, להתראות. סגרו את הדלת, אתה יודע. מה המטרה של המשתה הראשון? זה המטרה. מלכות. אין פה זה, המלכות היא שומרת לעצמה את כל הקלפים, היא יודעת לנהל את העניינים, וכך הגמרא אומר שמתחיל לחשוד אחד בשני, מה אם זו מרמת ומה, וזה בדיוק הנקודה. יש פה זה מדרגה חדשה, והחשברוש מהמדרגה הזאת לא יכול להתעלם. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. מישהו פה עכשיו מביא ספר זיכרונות, ומתחיל לברר לעצמו באיזה שיטה אני רוצה להוביל את המלכות. למה עכשיו הוא עושה את זה? מכיוון שעכשיו יש אלטרנטיבה. כל עוד עם ישראל לא מציג אלטרנטיבה, וזה לא להציג אלטרנטיבה של, 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 של תוכניות מגירה, זה להיות מי שאנחנו, ולהיות מי שאנחנו, אנחנו זקופי קומה ונושאים את מלכות השם בעולם, ואומרים, אומרים לאחשוורוש ולכל דומיו, יש פה מגמה לעולם הזה, ויש פה מלכות בעולם הזה. וכשאתה תמשיך להוביל את המלכות הזאת, כשאתה שפוט של עולם הרשע, תראה איזה מלכות אתה מגדל פה. ששני שומרי הראש שלך מנסים לרצוח אותך בלילה. כי אתה מגדל רשע, הרשע הזה הוא לא נגמר בחוץ. הוא חודר אליך לנפש ולזוגיות ולחיים ולכל מקום. זה העולם שאתה רוצה להוביל אדון החוש בראש. זה העולם שהעולם הזה שייך אליו. זאת המלכות שתהיה פה, כי זה עולם שכל כולו נשלט בידי הרשע ואף אחד לא יכול להרים פה ראש. או שיש פה אומה אחת שאומרת, יש פה מלכות אחרת בתוך העולם הזה. מלכות אחרת. מלכות שבה מן מלכי רבנן. במלכות הקודש, מאותו מרדכי שדיבר טוב על המלך ואפילו לא ביקש תמורה. לאן אתה רוצה את הדבת? תשען על זה. הוא כבר לא ישן. יש פה עכשיו אלטרנטיבה. וכשיש אלטרנטיבה, יש פה התנדנדות. יש פה בירור. מה המן הזה? ואיך אני הולך אחר כמו שפוט? הרגתי את אשתי בגללו, ואחר כך תראו איזה עולם... מלא אינטריגות ומלא פחדים ופתאום יש פה איזה מלכה ואני יודע את הקשר שלה למרדכי וזה עולם אחר לגמרי שכל כולו טוב, אבל הוא לא כזה רק טוב ומשתפל כזה כמו שהוא היה תחשוב. הוא טוב מלכותי. אפשר להוביל איתו חיים, אפשר לתת לו את הטבעת אולי. וואלה, שאלה גדולה. מגיע אמן בלילה ואומר לו, תשמע, מה אתה אומר? התרגיל הכל כך יפה הזה שהחשברוש עושה לאמן, כדי לבדוק את עצמו. מה יעשה לאיש שמלך חפש בעיקרו? והאמן נופל למלכודת ואומר לו, כן, את המלך, אני רוצה את הסוס של המלך, את הלבוש של המלך, והמלך מבין טוב מאוד שאם אני הולך אחרי הרשע הזה, עוד שנייה הוא זורק אותי מכל המדרגות, כי בעצם הרשע הזה לא ייגמר אף פעם, עד שהוא לא ישלוט בהכל. המלך מתחיל ואומר, טוב, אני צריך פה לעשות לך סדר במלכה, לך תעשה כאלה מרדכי. זה לא רק להשפיל, לרומם את מרדכי, אלא יש פה, זה נהפוך הוא בכלל ביחס. זה מה שאמר, אני אומר, פה משהו, מישהו חדר לו לתוך העומק המחשבה המלכותית שלו, ויש פה זה, זה נהפוך הוא. הכל מתחיל לנהפוך הוא פנימי שלנו. כשאסתר עושה נהפוך הוא, מכוח בית המדרש שעושה נהפוך הוא, מרדכי עושה נהפוך הוא לאסתר, ואסתר עושה נהפוך הוא לאחשוורוש. ופתאום הוא מתחיל להבין, להבדיל בין טוב לרע, בין צדיק לרשע, בין ישראל לעמים. טוב. ואחרי כל ההשפלה שהמן אומר, מגיע הזמן של המשתה השני. ובמשתה השני, אסתר כבר, המלכה הזו שמבשלת, מבשלת את מלכות הטוב עד ליכולת שלה להפציע. אומרת אסתר לאחשוורוש ברגע הקריטי, איש צר ואויב, המן הרע הזה, עכשיו תבחר. עכשיו תבחר, מי הוא זה ואיזה הוא? כן, אתה היית החבר הכי טוב שלו אתמול. אבל היום אתה יכול לבחור. היום יש לך בכלל אפשרות להבין לאן הוא לקח אותך ומול מה זה עומד. עכשיו תחליט. זה אלה שתי הוקטורים. אחת המסופר, יש לו וורט יפה על מה זה לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אין ביניהם כלום. מה זה בין המן למרדכי? כי בכל יש לנו אשליה שיש הרבה באמצע. אסתר אומרת לו, באמצע אין כלום. אתה, אם אתה לא תלך אל הקודש, אתה תלך אל התומה. אין באמצע. אין בין המן למרדכי. לאן אתה רוצה להוביל את החיים? אל הטוב או אל הרע? יש פה ברור נוקב שבאותם רגעים נותן לחשבורש את העוז הזה. עוז נקודתי מאוד. החשבורש לא חוזר בשביל. אנחנו נראה את זה עוד שנייה. הוא לא עכשיו הפך להיות צדיק אדום. אבל לפחות הוא מבין ש... משהו בספינה המלכותית שלו רוצה להיות בהטייה כלפי הטוב ולא כלפי הרע. זה הטייה קטנה. זה עוד החשברוש, אבל זה החשברוש שהוא כבר, הוא לא מכיר את עצמו מאתמול, וזה הטייה דרמטית. ההשפעות האלה שמתחילות להיות מושפעות, מתחילות להיות מושפעות בקטן, מאיזה, עכשיו החשברוש יהרוג את המן, וגם חבונה, פתאום מצביע. כי... כשמרגישים שיש רוח חדשה נושבת, מי לא ירצה להיות שותף בה? מי לא רוצה להיות שותף בעולם של טוב? מי לא רוצה להיפטר מעולם של רשע, שמייצר איזה עולם של חשדנות ושל רוע כזה שנמצא בכל מקום? אז וגם 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 וגם, זכור לטוב. אז מגיע השלב שהוא באמת מוקשה לכאורה, לפי כל ההשפעה הזאת שבכל זאת מתחילה לקרות פה. אסתר אומרת לאחשוורוש, מה עם הגזרה? פרט שהוא לי כאן, שכחנו, כאילו בסדר, הרגת את המן וזה, אבל... בטל את הגזרה. אחשוורוש אומר, אני לא יכול. אני לא יכול. אבל אני לא יכול לזה, בחיצוניות הוא נובע מהחוקיות של הבג"ץ הפרסי, כמו שאמרנו, שהוא אי אפשר לבטל אותו ואין בלתו. אבא בפנימיות אחשוורוש אומר לעם ישראל פה משהו מאוד מאוד חזק ועמוק. כדי להלחים הרשע, אני לא יכול לעשות את זה. אתם יכולים לעשות את זה. אתם היחידים שיכולים בעולם הזה להוביל את המלחמה נגד הרשע. ולהוביל את ההופעה האלוקית בעולם בצורה של גאון, בצורה של תיקון. גם כשאני יודע מה נכון ומה לא נכון, אין לי את העוז של זה, אין את היכולת של הזאת. אין כמו הרבה דוגמאות לזה בימינו, כן? כמה העולם הזה יודע שיש מוקדי רשע אי שם באיראן. מי מסוגל לבוא ולעשות את העבודה? מי מסוגל להנהיג? מי מסוגל לרומם? ולהגיד המן הרע הזה ולהשמיד את ה... ולא אשוב עד כלותה, מרדו ופוי ביי והשיגים. מניין יונקים עוז ותעצומות להילחם ברשע? רק מהטוב האלוקי השני. ובעצם חוסר היכולת של החשברוש לבטל את הגזרה, הוא חוסר יכולת שלו בעצם להוביל את המהפכה, הוא בעצם מחזיר את הגלגל לעם ישראל. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. זה דבר גדול מאוד שהוא אומר לנו. ואנחנו באמת כותבים. זה לא רק לכתוב אגרות חדשות שבאמת לא שינו שום דבר. העמדה הנפשית השתנתה. וכשהעמדה הנפשית משתנה בעם ישראל, עם ישראל חוזר להיות בני מלאכים, חוזר לוודאות כזאת, שהקדוש ברוך הוא, הנה כל ישועתי, הנה כל ישועתי. אז איך אני יכול לפחד? כל כולי מלא בביטחון, ישועתם היית לנצח. כל כולי מלא ברוממות, שהקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו, כן, עם הקודש, עם המלאכים. ממילא ההכרה הזאת מייצרת רוח חדשה, וזה האגרות השניות. שמביאות רוח חדשה של וגם, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. כי מי לא רוצה להיות שייך לאיזו רוממות כזאת, שכשהיא מופיעה, אז היא מופיעה בגדלותה. ורק המעטים שעדיין נשארים, כן, המלאכים ושונאים את הטוב, עומדים, וגם הם לא עומדים בפניהם. ואיש לא עמד בפניהם. וזה רגעים שבאמת מעל טעם ודעת. אבל הכל באמת מתחיל מישועה, שהיא גילוי, מה שהרב קורא, גילוי סודות חיינו הפנימיים. זה עניינו של גבורים. צריכים את פורים. זאת אומרת, יש לנו פער מאוד גדול בין הפשט לסוד. נכון? גם בעם ישראל. אנחנו נמצאים כאן בתקופה שאנחנו צריכים את פורים באופן מיוחד. בפשט לפעמים אנחנו שוכחים את עצמנו ומשתתפים במשתה ודתיהם שונות ומפוזר ומפורד. אנחנו יודעים להילחם אחד עם השני ולאבד את כל עוז החיים שלנו. כל זה בפשט. אבל בכנסת ישראל יש אור אלוקי, אור עליון, אור נצחי, אור של כל העוז של דוד המלך ושל יהושע בן נון ושל אברהם אבינו, הכל נמצא שם. הכל נמצא שם. וכשנראה שהאור הזה כבר מתכסה ונחשך, אז צריכים צדיקי הדור וצדיקות הדור להיות מלאים בביטחון של ישועת ישראל. להיות מלאים בביטחון מה זה עם ישראל באמת. מה זה עם ישראל באמת? אם היינו מכניסים את עצמנו לדור הזה, דור שהוא כל כך מבולבל, כל כך בפי אלף יותר, מה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בכזה גן עדן. הוא נמצא שם בשושן, הוא איבד אמון במקדש, הוא איבד אמון בקדוש, הוא לגמרי מבולבל ומטושטש. וכנסת ישראל עומדת להתחדש. ונצח ישראל לא ישקר. ונשמת ישראל תמונים בה כל האורות וכל הגבורה וכל אהבת השם ואהבת הטוב. הכל נמצא שם בפנים. וזה אנשי אמונה. הם אומרים את זה כל ערב שבת. התעוררי, התעוררי, לבשי בגדי תפארתך. תלבש אסתר מלכות. זה לא אז בימים ההם, זה בזמן הזה. זה בזמן הזה, רק שבזמן הזה זה לא יהיה על ידי מרדכי אחד ואסתר אחד, זה יהיה להרבה מרדכיים והרבה אסתרים, אבל המגמה שלהם תהיה בדיוק אותה מגמה. והאמון שלהם בנשמת ישראל הוא אותו אמון. אבל הוא בפנים, הוא סוד. הוא סוד שצריך להוציא אותו משנה לשנה. משנה לשנה אנחנו יונקים מהפורים הזה חיים. יונקים ישועת הנצח של עם ישראל, יונקים את האמון הזה ביכולתה של הלבנה להתמלא, בזה שהיא הראיה של הדוד, וכל העולם מצפה לאור הזה. גם כשהוא בז לנו, וגם כשהוא רחוק מאיתנו, וגם שאנחנו לא יודעים מי אנחנו. נשמת ישראל נמצא שם, הולכת ומתקדמת, הולכת ו... מגלה את עצמה ממדרגה למדרגה, נכון, וכמעה כמעה. זה לא כמו אור החמה, אור הלבנה הוא עדין. הוא עובר תהפוכות, הוא עובר גילויים. הוא נאבק מול החושך, אבל אור השם נמצא בו. וכתוב בפסוק, קומי אורי קיבה אורך. קיבה אורך הכוונה, נחשך אורך, כמו קיבה השמש. אבל דווקא שנראה לנו שבא אורנו, כבוד השם עלייך זרח. וכל הבירורים וכל הבלבולים, הכל כחלק מגילוי של נצח ישראל. שהוא לא ישקר, כי לא אדם הוא להילחם. זה אור שאנחנו כבר לא יכולים לחכות לו. נזכר לו היום בלילה, בעזרת השם.